ערב טוב לכולם, אנחנו בשיעור נוסף של התחלות חדשות, הגענו לפרשת וירא, והשאלה שאנחנו רוצים לשאול היום היא איך אפשר לשמר את רוח הנעורים בבגרות? איך אפשר להתחדש תוך כדי שמזדקנים? זה השאלה. וזה בעצם שאלה לכל הגילאים. גם למי שנמצא בשני הצדדים של מה שקוראים משבר גיל ה-40, או ה-midlife crisis. אלה שנמצאים אחרי המשבר הזה בצד השני, אז קודם כל הם יודעים שזה לא משבר שעובר. הם יודעים שזה משבר שמתחיל ונשאר. ועיקר המשבר זה להבין שהמשבר הזה לא עובר וחיים איתו. ההבנה שאתה בצד השני, בחצי השני כביכול של החיים. פה השאלה עולה בצורה הכי ברורה. אנשים רוצים לדעת איך בתוך ניסיון חיים מצטבר, בתוך שגרה שוחקת, בתוך הרגשה שהכל מוכר, בתוך הרגשה של נחלשים, איך אפשר לשמר תחושת נעורים, תחושת ילדות, תחושת התחלה, תחושת התחדשות. אבל בעצם, כפי שנראה, זה גם שאלה לאלה בחצי הראשון, שלפני המשבר הזה, או לפני הגיל הזה, גם זה לא בא עם משבר. בגלל שיש כמה סודות להבין על היחס האמיתי בין זקנה ונעורים, שמאוד מאוד כדאי לגלות אותו משהו יותר מוקדם. וכמה שאתה יותר צעיר כשאתה מגלה אותו, ככה אתה יותר בונה את החיים שלך נכון. אז יש לנו פה בעצם שיעור על איך משלבים זקנה ונעורים, או זקנה ואפילו ילדותיות, גם מהצד הזקן של המתרס, וגם מהצד הצעיר של המתרס. וחלק מה שנרצה זה להרער בכלל על המושגים האלה, כאילו הם כל כך פשוטים ומובנים מאליהם. אבל נדבר כרגע על הזמן האובייקטיבי. השנה החלטנו להקדיש את כל השיעורי פרשת שבוע, כל פעם כל שבוע ראשון של הפרשה, כלומר לעלייה הראשונה. החלק הראשון זה תמיד כנגד ספירת החסד, כך מקבילים את שבע העליות לשבע ספירות של מידות הלב, ובכל התחלה, באותה התחלה, משהו צריך להתחיל בה, משהו צריך להתחדש בה. ההתחלה של הפרשה זה השם של הפרשה, וזה משהו שמתחדש. אז אנחנו רוצים לשאול מה חדש בראשון של הפרשת וירא. אז קודם כל, מה קורה בחלק הזה, בעלייה הזאת שאנחנו מתמקדים בה? זה מתחיל מיד אחרי הברית מילה שאברהם עשה לעצמו בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת לך לך, ואז בחלק מהדבר הזה, זה גם הוא וגם שרה שינו להם את השמות, קיבלו שמות חדשים, הוא בן 99, היא בת 90, והפרשה הזאת מתחילה 3 ימים אחרי, זה היום הכי כואב, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום, ומגיעים 3 אורחים, 3 מלאכים, ולמרות שאברהם איש מאוד מבוגר, הוא מיד קם ומתרוצץ ומשקיע ומארח ומבשל ומגיש להם, ואז הם באים עם בשורה, והבשורה היא שעוד שנה, כשאברהם הולך להיות בן 100, ושרה תהיה בת 91, הולך להיוולד להם בן. שרה לא מאמינה, יושבת בתוך האויל וצוחקת בקרבה, אבל המלאכים המלאכים, אז הם יודעים את זה, הם קוראים את המחשבות ויודעים את זה, ואז הם חוזרים ואומרים, היפלה מהשם דבר, כן, יש מה שהשם לא יכול לעשות, למועד אשוב אלייך כעת חיה ולשרה בן. ובזה מסתיימת, העלייה הראשונה של פרשת וירא. מה הדבר, אחד הדברים שהכי בולטים כאן, ויש איזה מדרש שלם שתכף נבחן אותו, זה שיש מילה שמופיעה עכשיו פעם ראשונה בתורה. והמילה הזאת היא זקנה, השורש זקנה. המילה זקן, זקנה, זקנים, לא הייתה בתורה, עד כה, בשלוש הפרשות הקודמות. דווקא אפשר לומר שאנשים הכי זקנים כבר חיו. אנשים הכי זקנים זה היה בדורות הראשונים. בדור של אדם והדורות שאחרי זה, כולם חיו למעלה מ-900 שנה. אדם 930 ומתושלח הכי הרבה ועוד, וגם נוח. המבול קורא לו בגיל 600 וממשיך לחיות עד גיל 900 ומשהו. אז זקנה יש. אבל אולי בגלל שכולם ככה חיו, אז זה לא היה נקרא זקן. והמילה זקנה מופיע פעם ראשונה כאן, היא מופיעה בבת אחת 3 פעמים ברצף. בין שתי ההבטחות לילד. בפעם הראשונה המלאכים מבטיחים, אומרים ויומר, שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ואז כתוב 3 פסוקים ברצף. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. פסוק הבא, ותצחק שרה בקרבה, לאמור אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, פה היא דווקא, היא אומרת גם, משתמשת על המילה, על עצמה במילה בלוט, אבל את המילה הזקן היא אומרת על אברהם, ופעם שלישית בפסוק הבא, שהמלאך מצנזר קצת, כדי לא לסכסך, לא לעשות, לא להפר את השלום בית, ויאמר השם אל אברהם, כלומר, המלאך אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה, לאמור, האף אמנם מלד ואני זקנתי, המלאך אומר, כאילו היא אומרת את זה לעצמה, למרות שבעצם היא אמרה את זה על אברהם. כך או כך, המילה זקנים, זקן, זקנתי, זה השלוש הופעות הראשונות של המילה, של השורש הזה, זקן להזדקן. פסוק הבא, עוד פעם, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. מיד אחרי זה, המילה מתחילה להופיע ככה בנדיבות. היא מוזכרת בעניין של סדום, שיש שם ממיטף ועד זקן, ואחרי זה בנות לוט מדברות על אבא שלהם שהוא זקן, וצריך לדאוג להעמיד מנות צאצאים, ועוד פעם, כמה פעמים מוזכר איך שרה ילדה לזקנתה, בן לאברהם וכו' וכו'. אבל פה זה מופיע פעם ראשונה, מכיוון שהזקנה כבר, כמו שאמרנו, התחילה קודם, אז כנראה שמשהו אחר מתחדש פה, כנראה שזה מקום טוב להתחיל להבין בו את עניין הזקנה. לא שהזקנה עצמה התחילה, אלא שעניין הזקנה אנחנו צריכים ללמוד עליו, סוד הזקנה, סוד ההזדקנות, סוד ההתבגרות, מכאן, מהפרשה הזאת, ודווקא מהראשון של הפרשה, שפה זה מופיע בריכוז הכי גדול, של שלוש פעמים ברצף. מה זה, איך נכון להזדקן? לא אובייקטיבית שיש זקנה בעולם, אלא מה זה אומר במובן פנימי, במובן עמוק יותר. ובאמת כל ההקשר כאן הרי הוא בדיוק על התחדשות בזמן הזקנה. כלומר, הזקנה קיימת, אבל כשהמילה זקנה מופיעה, היא כאילו מאותתת, אתה רוצה באמת גם להבין מה זה זקנה, אתה רוצה לקבל מהתורה איזה עצה, איזה הוראה, איך להזדקן, תסתכל על הקטע הזה. כי פה יש לך שני אנשים מאוד מאוד זקנים, שנולד להם ילד. כלומר, שהם פתאום מסוגלים להתחדש בתוך הזקנה שלהם. ולא סתם ילד, הילד הזה נקרא יצחק, הוא מגלגל צחוק, צחוק של ילדים, והצחוק הזה מופיע על רקע צחוק זקן, שזה הצחוק של שרה כאן, שלא מאמינה, שזה צחוק מריר, צחוק פסימי, צחוק של אדם זקן שכבר לא מאמין שאפשר להתחדש. אז יש לנו פה איזה צחוק של ילד שמופיע על רקע צחוק של אדם זקן. וזה בעצם אפשר להגיד השאלה שעולה לנו מכל הדבר הזה. איך להפוך את הצחוק המר של הזקן לצחוק מתוק של תינוק. כן? זה מה שעולה מתוך הסיפור הזה. זה ההיפוך, זה ההתהפכה שמתרחש מתוך הסיפור הזה. אז זה לא רק שהמילה זקנה מופיעה, אלא שיש לנו כאן באמת את, אולי את הנקודה, השאלה על הזקנה, וזקנה, כמו שנסביר, זה בכלל התבגרות. כלומר, זה שהחיים מצטברים ככה וממשיכים ולא חוזרים אחורה, זה מעלה את השאלה איך בתוך הדבר הזה, למרות שהצחוק באופן טבעי, מה קורה לצחוק, הוא נהיה יותר ויותר, מה קורה כשמתבגרים? נהיים צינים, מאבדים את התמימות, הילד הוא תמים, הילד הוא זך, הילד הוא אופטימי, ובאופן טבעי מה שקורה זה שמאבדים את התמימות הזאת, רואים יותר מדי פשע, יותר מדי רשע, יותר מדי כישלון, יותר מדי אכזבה, יותר מדי רמאות, יותר מדי כל מיני דברים, והנטייה הטבעית היא לאבד את התמימות הזאת, ולהחליף אותה במשהו ציני ומריר. אבל הסיפור הזה בא להראות לנו שעל הרקע של הציניות המרירה, הטבעית והנורמלית, יש אפשרות להוליד את יצחק, להפוך את הצחוק הזה, לצחוק על הצחוק הזה, בצחוק אופטימי, בצחוק תמים, בצחוק שמסתכל בעיניים, בלי בושה, עיניים תמימות, עיניים של ילד, כמו שבאמת קורה כאן לאברהם ושרה שלא מאמינים. גם אברהם צחק בסוף הפרשה הקודמת, מחוסר אמונה. עכשיו, על כל הרעיון הזה שהזקנה מופיעה, כאן יש מדרש שמביא עוד זווית. עד עכשיו דיברנו בלי מדרשים, דיברנו רק על הפשט, שיש לנו פה את זוג זקנים שלא מאמינים שיהיה ילד, והילד בכל זאת מופיע, והם צוחקים והוא צוחק, וזה צחוקים הפוכים, והמילה זקנה מופיעה כאן מאותתת לנו, פה יש איזה סוד על הזקנה. אבל חוץ מזה יש גם מדרש. והמדרש מוסיף עוד משתנה, עוד היבט לכל הסיפור הזה. המדרש אומר, באמת הזקנה הייתה קיימת, כלומר אנשים התבגרו. אבל המדרש בא עם רעיון מדרשי, הרעיון המדרשי הוא ש... עם דורו של אברהם, ואחרי הולדת יצחק, כן, פה זה הבשורה להולדת יצחק, הולדת יצחק בהמשך הפרשה. אבל המדרש אומר שהיא אחרי הולדת יצחק, פעם ראשונה הגיעה לעולם, הגיעו לעולם סממני הזקנה. אנשים לא נראו זקנים, הם הזדקנו, אבל הם לא היה, לא קמטים, ולא התקרחות, ולא שהשיער האפיר, ולא קמטים, ולא כל הדברים שמאפשינים אנשים זקנים. הזקנים המשיכו לראות צעירים, עד שבגיל מסוים, שהגיע הזמן, אז הם נפטרו מן העולם, אבל הם לא, כן, כך אומר המדרש הזה. כמובן, גם פה נרצה להבין מה הנקודה, מה הרעיון. אז מה הסיפור במדרש? מופיע בבא במציע. המדרש הוא שכל האנשים מסביב לאברהם ושרה לא האמינו שיצחק הוא הילד שלהם. הם אמרו, לא יכול להיות, הוא בן 100, היא ב-91, נו, come on. אפרופו, ציניות מרירה, חוסר אמונה, שעולם כמנהגו נוהג, אין ניסים, לא יכול להיות משהו באמת, אין השגחה בעולם בעצם, יש רק טבע בעולם, אין משהו מעבר לטבע. בסדר, גם אברהם ושרה היו ככה בהתחלה לפני שהם ראו את הנס הזה. אז הם מזמינים את כולם, אברהם ושרה מזמינים את כולם, קודם כל יש איזשהו נס שלא ניכנס אליו, שמוכיח לכולם ששרה אכן היא האימא, והיא ילדה את יצחק. אז לזה הם מאמינים, ואז, אבל עדיין הם לא מאמינים שאברהם הוא אבא. ואומרים שהם היו מרננים שאולי האבא זה אבי מלך, כי בין ההבטחה שיצחק יוולד לבין ההולדת שלו, היה את כל האפיזודה שהם היו בארמון של אבי מלך. אז אומרים, אולי בזמן הזה בעצם אבי מלך הוא אבא, הם כבר משוכנעים ששרה היא האימא, הם ראו את המניקה, אבל הם לא משוכנעים שאברהם הוא האבא. אז קורה עוד נס, והנס הזה שיצחק מקבל פתאום אחרי הלידה, מקבל את תווי הפנים של אבא שלו, בצורה שאי אפשר לטעות ואי אפשר להתבלבל, ומיד כולם רואים שהוא אבא, וזה מוציא מיד המלעיזים את הרעיון שאברהם הוא לא אבא. אבל אז, מיד אחרי זה כתוב, וזה לא כתוב מפורשות, אבל זה משתמע שזה כתוצאה מזה, יצחק מתבגר וגדל, והוא נראה כל כך כמו אברהם, שאי אפשר להבדיל ביניהם. בגלל למה? בגלל שאין סממני זקנה עדיין בעולם. אברהם הוא כבר בן 100, כשיצחק נולד, יצחק מגיע לגיל 20, גיל 30, אברהם הוא בן 120, 130, אבל הם נראים בדיוק אותו דבר, שניהם נראים בני 20. ואז קורה דבר נורא מעניין, אברהם מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהזקנה תהיה ניכרת. הוא מתפלל ומבקש שיראו הבדל בין צעירים לזקנים, ושההבדל הזה יהיה שיראו את הזקנה, את סממני הזקנה על הזקן. הקמטים, והשיער המאפיר, והקרחת, וכל שאר העניינים, זה בגלל אברהם. אברהם ביקש את זה. הוא לא ראה בכך סימן כללה, הוא לא ראה בכך משהו להתבייש בו, בדיוק להפך, הוא ביקש את זה, הוא רצה את זה. כלומר, אם אנחנו פה לרגע מתבלבלים, שהסיפור כאן הוא על זקן ששומר על הנאורים שלו, באופן כזה שהוא אולי מתבייש בגיל שלו, מסתיר את הגיל שלו, מטשטש את הגיל שלו, בדיוק להפך, אומר לנו, מוסיף לנו המדרש הזה. יש פה זקנה והתחדשות והתיילדות, יכולת להיות, להוליד ילד חדש, זה אומר להתחדש, לחזור להיות צעיר, אבל בצורה, עם שילוב של חוסר מוחלט של בושה, או ניסיון לטשטש את הזקנה שלך. בכלל לא. כלומר, אין פה, הוא לא עושה ניתוח פלסטי, הוא לא צובע את השיער, הוא לא משקר את הגיל, הוא לא, הוא הפוך, הוא מבקש שיראו את כל הדברים האלה, ויחד עם זה, הוא מצליח ללדת בגיל צעיר. אז זה נסיעת הפכים הרבה הרבה יותר מעניינת. איך משלבים את הזקנה ואת הנאורים, לא בצורה שאחד מהם מסתיר את עצמו, לפעמים יש ילדים או צעירים שרוצים לראות מבוגרי, אנשים משקרים על הגיל שלהם בשני מצבים. לפעמים אנשים נורא נורא צעירים משקרים את הגיל למעלה, כשהם רוצים לדעת מה להיכנס לאיזה מועדון או לקנות אלכוהול, אז הם מעמידים פני מבוגרים, והשלב השני זה בצד השני של החיים. אבל כאן יש לנו, ושניהם קיימים, לפעמים אנשים צעירים נורא רוצים כבר להיות מבוגרים, ואז הם קצת מדלגים אולי על הילדות שלהם. יש כל מיני תופעות כאלה של דילוג על הילדות. ולפעמים זה הפוך, שהאדם המבוגר, הוא מרגיש אין שום דבר טוב בזקנה, אז הוא אומר, אני נשאר צעיר, אני בעצם נורא צעיר, ואז הוא לא נהנה, אפשר לומר, מהזקנה שלו, הוא לא מכיל בצורה טוב את הזקנה. האם אפשר להגיע למין שילוב כזה, ש-embraces, מה שנקרא באנגלית, כן? מחבק בשתי ידיים את הזקנה ואת הנאורים, יחד עם ההכרה הפשוטה שבאיזה גיל אני. אני עכשיו צעיר, אבל מכיל את הזקנה שתהיה. הוא מכיל את זה שאני עדיין לא זקן. או אני זקן, ואני מכיל את הנאורים שבי, אבל אני גם זקן, ואני מכיר בזה, ואני יודע את זה, אני לא, אני נהנה משני הדברים האלה, כן? חזל, באופן כללי, אומרים על המילה זקן, וזקנה, שזה נוטריקון, זה קנה חוכמה. כלומר, יש פה איזה חוכמה, כנראה חלק מהחוכמה של הזקנה זה לעשות את השילוב הזה בצורה טובה. עכשיו נעשה עוד צעד פנימה לעומק של כל הרעיונות שהפרשה מגלה לנו על סוד הזקנה. המילה בעברית זקן, לא יודע אם יש את זה בעוד שפות, אבל המילה בעברית זקן קשורה קשר בלתי נפרד לזקן. זקן, שזה לאו דווקא של זקנים, אבל זה כן סממן של התבגרות, לילדים אין זקן, רק מגיל ההתבגרות מתחיל לצמוח הזקן, אז יש קשר בין זקן להזדקנות במובן הרחב של המילה של התבגרות, אבל זה קשר מאוד מהותי, עד כדי כך שיש את הוורט הזה של חזל, שיש פסוק שאומר הדרת פני זקן, אז חזל משחקים מזה ואומרים הדרת פנים זקן, זה בעצם משחק על הדרת פני זקן, כמו שצריך להדר את פני הזקן, כל אחד צריך לחשוב שהדרת הפנים שלו זה הזקן. יש קשר עמוק בין זקנה וזקן. עכשיו אנחנו נפתח, הבאנו את הפשט, סתם התבוננות בפשט, שיש פה את שני הצחוקים, ויש פה הופעה הראשונה של הזקנה. הבאנו את המדרש שמאוד נוסיף לנו שסממני הזקנה, כאילו התחדשו, זה הוסיף. עכשיו נוסיף רובד קבלי. בהמשך הפרשה, אנחנו אמנם בראשון, אבל מותר לנו לגעת בעליות האחרות. סוף העלייה השישית, מוזכר דבר שלכאורה לא קשור בכלל. כתוב את הפסוק על אברהם, ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. ויתה אשל בבאר שבע. אברהם נוטע עץ אשל. יש כל מיני דברים בקבלה וחסידות על העץ הזה, אשל מלשון אשליה ואשל מלשון שיליה, כל מיני דברים מעניינים מפרשים על האשל הזה, כי זה פסוק מאוד מוזר ותמוע מה הוא עושה פה, מה זה מעניין אותי? אבל החצי השני יותר מובן, שהוא קרא בשם השם כל עולם, זה קשור לאמונה האוניברסלית של אברהם, שהשם נמצא בכל מקום, שהוא רוצה בעצם לקרב את כל העולם. אבל החלק עם האשל נראה מאוד מוזר. אז בדברים הכי מוזרים, שם מגיעים הדברים הקבליים הכי מעניינים, אז כאן מגיע ספר הזוהר, ואומר אשל זה ראשי תיבות, אדום, שחור, לבן. אוקיי. אדום, שחור, לבן, שלושה צבעים. נשמע מאוד מוזר שלושת הצבעים האלה, אבל יש משהו מעניין שגיליתי לאחרונה, יש איזה בלשן אחד שחקר את ההיסטוריה של השמות של הצבעים, והוא ראה שמסתבר ששמות של צבעים זה דבר שמופיע מאוד מאוחר בכל תרבות, כולל ביהדות. המון מילים שלנו של צבעים, אנחנו לא יאמן, אבל רוב המילים שלנו של צבעים זה מהמאה ה-20 והלאה. זה ליעזר בן יהודה או האקדמיה ללשון, וכך בהמון המון תרבויות. המילים שיש מופיעות קודם כל בכל שפה בעולם זה שחור ולבן, ומיד אחרי זה מופיע האדום. אז זה מאוד מעניין, זה שלושת הצבעים הראשונים באיזשהו מקום. שחור לבן זה כמו כהה בהיר, זה עצם הסקאלה של כהה בהיר, כמו אור וחושך יום ולילה, ואז הדבר הראשון שמבחינים בו זה הצבע אולי הכי בולט והכי עז זה האדום. ואחרי זה מתחילים להבחין בכחולים וירוקים, ולאו דווקא מבחינים בין כחול וירוק, זה הרבה פעמים בכלל אותה מילה. גם בתנך, באופן כללי, אין הרבה שמות של צבעים. בכל אופן, אשל זה אדום, שחור, לבן, זה לא סתם שלושה צבעים באקראי, זה שלושה צבעים הכי יסודיים. אבל עדיין זה מאוד מוזר, הזוהר מדבר על זה שזה מקביל למידות, חסד, גבורה, תפארת, וכל מיני דברים כאלה. אבל אז בא הארי, ומחבר את כל הנושא הזה של אשל, ושלושת הצבעים, לנושא הזה של זקנה. וזה מתחבר מאוד חזק לתחילת הפרשה. בא הארי, עכשיו שתבינו לפני זה שהארי והקבלה לוקחים כל מיני דברים שנראים מאוד תמוהים להתעסק בהם, אנטומיה, אף, העיניים, החותם, האוזניים, כל מיני דברים כאלה, וזה נהיה סודות קבליים הכי הכי גדולים. אחד הדברים שמדובר עליו בקבלה בעריכות מדהימה, זה נושא של שערות. שערות של הראש, שערות של הזקן, יש דין ורחמים, ויש הרבה עניינים, הזקן מחולק לכל מיני חלקים, כל העניין הזה של זקן בקבלה זה נושא עמוק, קשור לזה שכל חוכמת הפנים זה בעצם דבר הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רגילים לחשוב, כן? אנחנו תמיד נמשכים לפנים, פרצופים, המון עניינים על פנים ועברי הפנים, וגם ספציפית על הזקן, ובכלל כל הדימוי הזה שיש כל מיני דברים שיוצאים מהפנים, שערות זה בעצם מין שפע רוחני, או התגלמות, התלבשות פיזית כביכול, של שפע רוחני, יש קשר למשל בין שערות להשערות, זה מאותו שער. אפילו המילה שער בעצמה זה אותו שורש. שער, שער, השערה. השערות זה כאילו כביכול מחשבות שגולשות החוצה. ויש גם משהו על הזקן. זקן זה דווקא לגברים, וזה קשור לשפע שיוצא מהפנים. הראינו שיוצא לנשים, השפע הזה דווקא קשור יותר לצד האחורי, אצל גברים זה מהצד הקדמי, כל מיני עניינים מאוד עמוקים שצריך באמת ללמוד לעומק. אבל אנחנו ניקח נקודה אחת, את הנקודה הזאת שלה, אדום, שחור, לבן. בא הארי ואומר, שלושת הצבעים האלה, זה רומז לשלושה צבעים אפשריים של הזקן. יש זקן אדום, יש זקן שחור, ויש זקן לבן. ולא סתם שיש את שלושת הצבעים האלה, כן, אני בדמיוני המשועשע, אני מדמיין שלושה פיראטים, אדום הלבן, שחור הלבן ולבן, סליחה, אדום הזקן, שחור הזקן ולבן הזקן, כן? שלושה פיראטים יהודים. אבל כאן, האדום, שחור, לבן, זה לא רק שלושה צבעים אפשריים של זקן, זה שלושה שלבים. ובעצם יוצר כאן איזה מין תהליך של התבגרות או הזדקנות. שלושה שלבים בהזדקנות שמשתקפים בצבעי הזקן. השלב הראשון זה שלב שהזקן הוא אדום. אדום זה כמובן אפשר להרחיב את זה, זה יכול להיות חום בעיר, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל לצורך עדיין זקן ג'ינג'י, זה ההתגלמות הכי חזקה של, של השלב הראשון, של אדם צעיר, שיש לו את כל הכוח, שהוא זקן אדום. שלב השני, הזקן מתחיל קצת להשחיר. זה קצת רואים במציאות, שג'ינג'ים, הג'ינג'יות שלהם נהיית יותר כהה קצת, גם בלונדינים, יש נטייה תמיד להיות שטני יותר ככל שמתבגרים, הרבה ילדים מתחילים בלונדינים וגומרים חום, אז אנחנו מכירים את הדבר הזה, אז ראינו שהשחור זה השלב השני, שלב יותר בוגר, יותר בשל. ובסוף כמובן מגיע השלב של הזקן הלבן. עכשיו נתבונן לעומק יותר בדימויים האלה. כל אחד הולך עם פסוק מהתנך שמשקף אותו, פסוק על הזקן הזה, אפילו אפשר להגיד שלפעמים מדמים את הקדוש ברוך הוא לאיש עם זקן, אז אפשר להגיד שיש פה שלוש תפיסות של הקדוש ברוך הוא, שלוש תפיסות של עצמנו, אבל אנחנו כרגע הולכים על האדם, רוצים להבין מה זה אדום, שחור, לבן, ומה זה אומר שאברהם נטע אשל, רגע, אני רק רואה שמישהו אומר לי שלא שומעים אותי טוב, איך השמיעה? בוא נגיד, נשאל אתכם בכן ולא, השמיעה, אני נשמע בסדר? כן, אין רעשים, היו רעשים צורמים, אז אני מקווה שזה בעיה, אוקיי, בסדר, מצוין, אז אני נרגעתי. כן, שוב, אז יש לנו, אנחנו רוצים עכשיו להגיע להבנה פסיכולוגית של שלבי התבגרות, ששלושת הצבעים האלה מסמלים, ולהבין מה זה עניין, מה זה סוד האשל הזה. אז תתחיל בשלב האדום. השלב האדום, מה זה אדום? אדום זה רומז לאש, בוודאי מדמיינים זקן ג'ינג'י ושיער ג'ינג'י, זה רומז לאש והתלהבות. האש עולה למעלה, היא בוערת והיא רוצה, היא חסרת נחת והיא רוצה לעלות למעלה. עכשיו, האמת היא שאנחנו יודעים על שני אנשים שהיה להם שיער אדום, שני אדמונים, אחד קראו לו עשיו והשני קראו לו דוד. אפשר להגיד ששלב הזקן האדום, הפירת אדום הזקן, הוא בעצם בצומת. הוא צריך להחליט. אם הוא הולך, הוא רוצה להיות אדמוני כמו עשיו או אדמוני כמו דוד. אפשר להגיד שההבדל הוא שעשיו לוקח את כל האש של הנאורים, כשאנחנו צעירים יש לנו הרבה אש. עשיו לוקח את האש של הנאורים ומתעל אותה לכיוון העולם הזה. עשיו מלשון עשייה, בקבלה עולם העשייה זה העולם הכי ארצי, זה העולם הזה. עשיו מנתב את כל האש שלו לעולם הזה. הוא אומר, אני צעיר, שאני אענה מהנאורים שלי, ואני הולך ללכת על חוויות, ואיש צייד ואיש שדה, הולך על העולם הזה. דוד, לא שהוא מין פרוש כזה, הוא לוחם, הוא לוקח את האדמוניות של עשיו, ויש לו גם את כל, את כל הארציות, הוא מלך, הוא לוחם. אבל יש לו את הצד של המתפלל. יש לו את הצד של כותב התהילים. יש לו את הצעד שבעצם הוא נמצא בתנועה של השתוקקות מתמדת לקדוש ברוך הוא, מתעורר בלילות, והוא בוכה להשם, והוא צועק להשם, והוא מתפלל להשם, והוא רוצה את קרבת השם, אני קרבת אלוקים לי טוב. ואת כל התשוקה הזאת של האש, זה באמת הייעוד האמיתי של האש, התפקיד של האש זה לעלות למעלה בקלות הנפש, האש אוכלת ומחלה, יש צד באש שהיא רוצה, כאילו לשרוף את העולם הזה קצת, לא במובן שיש באמת לשרוף אותו, אלא במובן שהוא לא יהיה חשוב בעיניי, לעומת הקשר עם הקדוש ברוך. דוד זועק בכל מזמור תהילים שאת פניך השם אבקש, או פסוקים דומים, וכמה אני רוצה לחוש את הקרבה אליך, ולשם הוא לוקח את האש שלו. אז השלב הראשון של הנעורים, המתוקנים, לא האיסאוויים, שהם אולי יותר נפוצים, אבל הם לא, זה לא הזקן הקדוש, הזקן האדום הקדוש. הזקן הקדום, האדום הקדוש זה דוד אדמוני מיפה עיניים, לוקח את האדמוניות שלו, כמו דוד, לתנועה שקוראים לתנועה של רצו, ריצת הנפש מעלה, כמו אש שעולה למעלה, ובחסידות זה הולך עם הביטוי, השם הוא הכל. השם הוא הכל, בסופו של דבר. נכון, אני פה מלך, ואני שולט, ואני... אבל אני יודע בלילה, כשאני לבד עם עצמי, והנבל שלי, הכינור דוד, מאיר אותי בחצות הלילה, ואני בוכה להשם, אני יודע שהשם הוא הכל, וכל השאר שטויות. ואני, את כל האש שלי הולך לשם. אחרי זה אדם מתבגר, הזקן שלו משחיר, השר שלו מתכהה. הפסוק, אחרי האדמוני עם יפה עיניים של דוד, איפה כתוב על מישהו שיש לו שיער שחור, וזה מאוד מאוד ברור, פסוק בשיר השירים. ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. זקן, לאו דווקא זקן, אבל שיער שחור כעורב. שיר השירים מה זה? שיר השירים זה אחד שהוא, זה בעל של אישה, זה שם דוד וראיה, זה שיר אהבה, שיר שבסופו של דבר בא להוביל לזוגיות, לבניית משפחה. אפשר לדבר שאחרי השלב של הנעורים, שרוצה רק אש, והוא רק שורף, והוא רק עולה למעלה באיזו השתוקקות כזאת, שכאילו בורח קצת מהעולם הזה, השלב הבא זה בדיוק תנועה הפוכה, תנועה של שוב, להתחתן, להקים משפחה, להתיישב, להתיישב זה תנועה של שוב, to settle down, זה השחור, השחור זה שהאש, אפשר אפילו להגיד ששחור זה קצת צרוף, כלומר הוא יודע, אנשים מתבגרים יותר, מבינים שכל האש הזאת, היא שורפת, והם מעדיפים לחיות בצורה מתונה יותר, וזה השלב הזה, חלק מזה שיש פה צבע לכל שלב, זאת אומרת שכל שלב הוא יפה, כל זקן הוא יפה, יש יופי בזקן האדום, ואחרי זה יש יופי בזקן השחור, בשיער השחור, והיופי של השיער השחור זה שהאש מורידים אותה קצת, מנמיכים את הלהבות, ובמקום תנועה של רצו, הולכים לתנועה של שוב, להתיישב, לא תוהו בראה, לשבת יצרה, ליישב את העולם דרך הקמת משפחה והולדת ילדים, והתיישבות באופן, באופן, באופן כללי. לזה קוראים בחסידות תנועה, זה נשמע אותו דבר, אבל זה הפוך. במקום השם הוא הכל, הכל הוא השם, ולא אותו דבר. כשאני אומר השם הוא הכל, אני אומר אין שום דבר, יש רק השם, וזה הכל. אבל כשאני אומר הכל הוא השם, זה הפוך, אני מתחיל עם הכל, מה זה הכל? העולם הזה, משפחה, ילדים, בית, פרנסה, לבנות העולם הזה, עולם התיקון, עולם היישוב, לא עולם התור שכולם רק רצים להשם, זה השם. הכל הוא השם, לא השם הוא הכל. הכל הוא השם, דווקא ללכת על העולם הזה. יוצא שיש משהו בנעורים לעומת ה... ההתבגרות יותר, שממש מין תנועות הפוכות. אגב, מי שמכיר את המושגים הקבליים חסידים, יש פה גם עלייה בספירות. האדמוניות של דוד המלך זה קשור לספירת המלכות, ספירת המלכות זה דוד המלך, וזה קשור לעולם הזה שמשם עולים למעלה, אחרי זה השלב של הזקן השחור קשור למה שנקרא בקבלה זר אנפין, שזה בעצם מידות הלב תפארת ומסביב, זה שלב של רגשות בוגרים יותר, שנמצאים מעל זה. ואז מגיעים לשלב השלישי, שזה בעצם כבר יוצא כנגד הכתר. יש פה, יש 10 ספירות, אבל אפשר לחלק לשלוש מוקדים. המלכות, והתפארת, והכתר. והכתר זה כבר משהו לגמרי מעל התודעה הרגילה, מעל השכל, מין הכרה אלוקית, זיקה אלוקית, זה נקרא אלמודה. ושם הביטוי בקבלה הוא עתיק יומין. כלומר, הרובד של פנימיות הכתר, בכתר יש חיצוניות ופנימיות, זה נושא קבלי מורכב, עוד מעט נפתח קורס קבלה, אז מוזמנים להצטרף, אבל העומק של הכתר, פנימיות הכתר נקראת עתיק יומין, מה זה עתיק יומין? הדבר הכי עתיק זקן, כל כך זקן שהוא נצחי בעצם, הוא מעל הזמן בכלל, הוא נקרא עתיק יומין, עתיק זה לא רק שהוא עתיק, שהוא זקן, זה גם שהוא לגמרי נעתק מהזמן, כלומר, עתיק יומין זה לא רק אחד שחי המון זמן, אלא זה גם אחד שהוא באיזשהו מקום מעל הזמן, כמו ויעתק, ויעתק, לא זוכר אם זה יצחק או יעקב, למי נאמר שהוא יעתק מהמקום שלו, להעתיק את מקומך. אז יש רובד מאוד גבוה בנשמה, שהוא מעל הכל בעצם, מעל הזמן, מעל הכל. אבל הפשט של עתיק יומין זה שהוא זקן, כן? אז יש פה, הזקן הוא כאילו מחובר, הוא כבר כאילו קצת מחוץ לזמן, הוא יודע לעלות מעל הזמן. ואיפה, על איפה כתוב, על, על, על זקן לבן או על שיער לבן, זה במקור לביטוי הזה עתיק יומין, בתנך. מה המקור לביטוי הזה? ספר דניאל. שם כתוב, ועתיק יומין, זה חיזיון נבואי כזה, לא נפתח את כולו, אבל יש שם דימוי פתאום של איש זקן, זה בעצם דימוי של הקדוש ברוך הוא, כאיש זקן, כמו שרוב העולם מדמיין אותו, ועתיק יומין יטיב, יושב, לבושי כתלג חיבר, לבושו כשלג לבן, לבוש לבן, ולא רק לבוש לבן, אלא גם שיער רישי, שיער ראשו, כאמר נקה, כצמר, אני לא בטוח מה המשמעות של נקה, צערי לא בדקתי, יכול להיות שזה נקי, אבל יכול להיות שזה מילה אחרת, אני לא זוכר. מי שרוצה לבדוק ולכתוב זה יהיה נחמד, מה המשמעות המילולית של כאמר נקה, כצמר נקה, כי אני לא זוכר מה המשמעה כרגע המשמעות. מה זה השלב השלישי הזה? אז אפשר להגיד שכמו שאנחנו מכירים את התופעה הזאת מסביבון, מגלגל הצבעים. אם אני בונה גלגל צבעים ואני בונה סביבון ממנו, אני מסובב אותו, אז בסופו של דבר כל הצבעים הופכים ללבן, כי האור הוא לבן והוא כולל בתוכו את כל הצבעים. אפשר להגיד שהזקן, למה אנחנו מלבינים כשאנחנו זקנים? אפשר לשאול את השאלה הזאת. למה יש את העניין הזה בכלל? זה כל כך הפוך מהעולם הזה והצבעים של העולם הזה, גם מהאדום וגם מהשחור. האדום הוא כאילו רוצה להרגיש קרבת אלוקים, אבל כל האנרגיה שלו מאיפה היא מגיעה? מהעולם הזה. כל האש, כל החומר בעירה הזה מהעולם הזה מגיע, מהנאורים. והמבוגר יותר שהוא משחיר, הוא רוצה את העולם הזה, אז ודאי שזה קשור לעולם הזה, זה סוג אחר של חיבור לעולם הזה, אבל הלבן, הזקן, לכן הרבה אנשים מתבאסים מהשיער הלבן שלהם, זה כאילו כבר נראה ש... זה כאילו נראה שהוא כבר לא קשור לעולם הזה. כל הצבע, כל הצבע הלך לאיבוד, מה זה, מה זה שווה בלי צבע? אבל אפשר לחשוב על הלבן הפוך, אפשר לחשוב שהלבן זה כולל את כל הצבעים, כמו הסביבון צבעים. הלבן זה כבר מבין שיש מקום ויופי לכל השלבים האלה. הוא נמצא כבר מעל הזמן, זה אומר שכל הזמן פרוס בפניו. זה הסיבה שמלבינים, שמזדקנים. מלבינים כדי, כי אנחנו יותר ויותר מתחברים למקום שהוא בעצם מעל הזמן. כשאני מעל הזמן, אני יכול דווקא בצורה פשוטה מאוד להיות מחובר גם לזקנה, וגם לבגרות, וגם לילדות. כי הסביבון הלבן הזה הוא כולל בתוכו את כל הצבעים. כשאני מעל הזמן, אני לא זקן. יש עתיק במובן של זקן, ויש עתיק במובן שהוא נעתק כבר לגמרי. וההלבנה היא התחברות אל המקום הזה, זה נקרא הלובן העליון בקבלה. שזה השורש של הנשמות, במקום שהוא מעל הזמן הרגיל. כלומר, אפשר להגיד שבשלב של הזקנה, והרי אברהם אבינו נוטע את האשל הזה, אשל זה שלושת הצבעים, אדום, שחור, לבן, והוא אוחז כאילו בבת אחת בכל השלבים האלה, אבל הוא, זה מגיע דווקא מתוך הזקנה שלו, דווקא כזקן הוא עושה את זה, וכזקן הוא תופס את שני צדדי המטבע, גם את שלב הרצו של הזקן האדום, גם את שלב השוב של הזקן השחור, דווקא בגלל הזקן הלבן שלו הוא יכול לתפוס את שני הדברים האלה. הדימוי הזה שאמרתי הרגע, של שני צדדי המטבע, הוא הרבה יותר עמוק אפילו ממה שנדמה. כי יש סיפור על אברהם שהוא טבע מטבע. וזה מדרש אחר. המדרש, לפני זה רק נוסיף עוד פרט קטן שיפוך את זה לעוד יותר יפה, שלא רק שיש כאן שלושה שלבים בחיים, אדום זה הצעיר ושחור זה המבוגר יותר ולבן זה הכי מבוגר, אלא ששתי התנועות הראשונות ההפוכות, הרצו והשוב, שקראתי לזה מה שקשור למלכות ולתפארת, גם יש פה עניין זכרי ונקבי קצת. למרות שזקן זה כאילו הכל זכר, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא להבין שיש משהו בתנועה של הרצו שנקרא תנועה נקבית, התנועה של כלות הנפש כלפי מעלה כמו אש, זה מלשון קלה. והתנועה של אותו אחד שנוחת ומתיישב כאן, זה נקרא נחת רוח, נחת זה אותיות חתן. יש משהו, זה גם שלבים, אבל גם יש פה עניין זכרי נקבי. כלומר, בסוף שמגיעים לשלב הלבן, זה גם שלב שהוא מכיל בתוכו לא רק את הצעיר והמבוגר, הוא גם מכיל בתוכו את התנועה הזכרית והתנועה הנקבית. וזה גם ידוע שביולוגית, כשאנשים מזדקנים, קצת מתשתש ההבדלים בין הגבר והאישה. כלומר שהיחס בין ההורמונים הזכריים להורמונים הנקביים נהיה פחות קיצוני כשמזדקנים, כן? ולכן רואים לפעמים תכונות נשיות אצל גבר זקן ותכונות גבריות אצל אישה, אצל אישה זקנה. וזה קשור לזה שהבלנס הוא נהיה פחות קיצוני. כל אחד יש לו כלול מההורמונים של שני הצדדים, אבל הבלנס הוא מאוד ברור לאן הוא נוטה ברוב השנים. אז עכשיו תראו, אמרתי שהוא תופס את שני הצדדים של המטבע. אז יש מדרש נורא נורא יפה, שאומר שאברהם אבינו טבע מטבע. היה לו מטבע, כמו שמלאכים עושים מטבע לעצמם. ואיך נראה המטבע שלו? מה היה בו? פלא פלאים. על המטבע שלו בצד אחד היה ציור של זקן וזקנה, ובצד השני של המטבע היה לו ציור של בחור ובתולה. זה הלשון של הגמרא. זקן וזקנה ובחור ובחורה. וזה היה שני הצדדי המטבע. כלומר, במטבע אחד הוא תפס גם את ה... אז הדימוי המדהים, שהזקן והצעיר הם שני הצדדים של אותו מטבע, מהזווית של מישהו כבר, הוא בעצמו תובע המטבע. כלומר, הוא מעל הטבע, מעל הזמן. אז הוא יכול לראות את היופי שבנעורים, ואת היופי שבזקנה, והוא אוחז את הכל בבת אחת, וזה גם כולל כאן צד זכרי ונקבי, שבכל אחד מהם, גם תראו, עכשיו הרשי אומר, שם בגמרא, שמי זה הזקן הזקנה? זה לא היה סתם זקן וזקנה ובחור ובחורה, זה היה הוא ושרה, וזה היה יצחק ורבקה. כלומר, הוא, אז עוד לא, עוד אין יעקב ונשותיו, יש רק אותם, רק שני הדורות האלה, והוא, סתם יש פה גם, זה מאוד יפה שיש פה גם כבוד לאישה. כל הסיפור הזה פה של הזקנה, ושל ההתבגרות, והשילובים, וזה וזה לא רק אברהם. זקן זה של גברים, האשל זה של הגברים, אבל אני מזכיר שהפסוק הראשון שהביא לנו את המילה זקנה, היה שאברהם ושרה שניהם זקנים באים בימים. תכף נדבר גם על הביטוי הזה. אז עכשיו תראו מה קורה פה. אם אנחנו מבינים שהזקן המתוקן, בעל הזקן הלבן, הוא בעצם כולל בתוכו בפשטות גם את הזקן וגם את המבוגר וגם את הצעיר וכמובן גם את עצמו כזקן, אדרבה, במטבע הזה מתעלמים פתאום מהשלב האמצעי, אין שם את השחור. יש שם את הבחור ובחורה עם השיער האדום שלהם, ואת הזקן והזקנה עם השיער הלבן שלהם, וממילא כבר כנראה הגוף המטבע, אמצע המטבע, המטבע עצמה, זה כביכול כאן, שם באמצע כביכול מסתתר הציור של, של השלב הביניים הזה. בכל אופן, אם הזקן מכיל בתוכו את, את הצעיר, כן? אם אני נגיד זקן, אז אני רואה את עצמי במטבע, אבל יש לי גם בצד השני את הצעיר שבי. אז ברור שזה קצת אותו דבר לצעיר. ועכשיו אני בעצם מסביר למה אמרתי בתחילת השיעור, שהשיעור הזה הוא גם לצעירים. בגלל שגם הצעיר, חלק מהתיקון של הנאורים, זה שיהיה לו את אותו מטבע שאברהם טבע עבורו. כלומר, שהוא הסתובב בכיס עם המטבע הזה, באמת רעיון מעניין להכין כזה מטבע וללכת איתו בארנק, הסתובב עם המטבע הזה ויחוש את הזקנה מגיל צעיר כבר. ואם נחזור, אמרנו שפה השלב האמצעי השחור הוא פתאום קצת נבלע כאן באמצע, ואני נשאר עם שני השלבים הראשון והאחרון, הם נהיים העיקר, אז אפשר לחזור אל השלב הראשון של הזקן האדום, ולהגיד שזה בדיוק מה שמבדיל בין עשיו לבין דוד. שעשיו, הסיבה שהוא לוקח את כל האש שלו, אל העולם הזה, אל העולם העשייה, ומוכר את הבכורה, מה אכפת לי, מה אכפת לי מהעתיד, זה כי הוא לא מכיל בתוכו את התודעה של הזקנה וההזדקנות וההתבגרות. הוא, יש, בוא נגיד ככה, אדם צעיר צריך לחיות את הרגע. צריך ליהנות מהנעורים שלו. אבל יש שני אופנים של ליהנות מהרגע. האופן שעשיו, עשיו מגלם לחיות את הרגע תוך הדחקה, השכחה והתעלמות מהעתיד. כלומר, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא, זה מה שנקרא בפסוק הכי קיצוני, אכול ושתו, כי מחר נמות. מחר לא מעניין אותי, זקן זה למות. כן, יש שיר מפורסם של... מתקופת ההיפים, שנקרא, זה הולך ככה, my, my, hey, hey, rock and roll is here to stay, השורה הבאה זה my, my, hey, hey, it's better to burn out than to fade away. עדיף להישרף באש של הנאורים, של הזקן האדמוני, מאשר לדאוך, לא רוצה לדאוך, ושיר אחר מאותה תקופה, זה הכל מה-60s, היה עוד שיר שאמר את זה עוד יותר ברור מזה, הוא אמר, I hope I die before I get old. זה אחד השירים הכי מפורסמים, צריכים לעשות גוגל, וזה שורת מחץ הייתה שם. I hope I die before I get old. וזה עשיו, אכול ושתו כי מחר נמות, ולהזדקן זה כמו למות, זה אותו דבר, כי אין לו את כל האש, אין לו את הזקן האדום, אין לו זקן אדום, מה זה שווה? אז אין שום ערך בזקנה. ואז הוא מפספס את הכל, הוא מוכר את הבכורה, הוא מוכר את העתיד שלו, והוא מאבד את ההזדמנות לנצל את האש של נאורים לחיים של התקדשות, לחיבור לנשמה, ולהצית את האש של הנשמה. ודוד הוא הארכיטיפ של התנועה ההפוכה. דוד, אפשר להגיד שהוא חי כל הזמן בתודעה של מי, הוא חי בתודעה הרי שכל יום זה היום האחרון שלו. הוא יודע שהוא בעצם, הוא נקרא בר נפלה, סוכת דוד הנופלת. הוא כל ה-70 שנה הוא קיבל מתנה. הוא לא יודע אם הוא יחיה מחר. לחיות בתודעה שזה היום האחרון שלך, זה תודעה בעצם של איש זקן. הוא לא מת כזה זקן יחסית לכם, הוא מת בגיל 70, אבל הוא חי בתודעה באיזשהו מקום מגיל צעיר מאוד, עם כל האדמוניות שלו, ולא על חשבון האדמוניות, שזה יכול להיות יומו האחרון, ולכן הוא רצה, מה התיקון של אכול ושתו כי מחר נמות, זה מה שמופיע בפרקי אבות, עשה תשובה יום אחד לפני מיתתך. וכששאלו את הרב שאמר את זה, אבל איך אני יודע מתי אני אמות? אני לא יודע. אז הוא אמר בדיוק, ככה אני רוצה, שיהיה כל ימיו בתשובה, שכל יום יחשוב שזה יום האחרון שלו, שאולי מחר אני מת. ואז הוא יעשה תשובה כל הימים. דוד הוא בעל התשובה הארכיטיפי, הכי טיפוסי. הקים עולה של תשובה, נתן את מזמורי התהילים של התשובה. כלומר, והוא למד אותנו שלחיות את הרגע, לנתב את האש של הנאורים בצורה מתוקנת, זה לכיוון של תנועה של תשובה וחיפוש קרבת אלוקים מגיל צעיר. להבעיר את, אם אתה מבעיר אותה מגיל צעיר, איך יותר קל לשמור עליה כשאתה מזדקן. אז תראו, שפורא לנו פה דבר מאוד יפה. ראינו שיש לנו פה תנועה מאדום לשחור ללבן, שמביאה אותנו בסוף אל הלבן שכולל כל הצבעים, שזה הזקנה של אברהם, ולכן הוא נוטע אשל בגיל זקנה, ועם שלושת האותיות האלה ושלושת הצבעים האלה, ושם אותם ביחד אחד ליד השני, וחווה אותם באיזשהו מקום מעל הזמן, את הערך והיופי שיש, והוא מכיל בעצם בתוכו את הג'ינג'י שבו, ואת השחור הלבן, שחור הזקן שבו, הוא מכיל את שניהם בתוכו, ואגב, זה אפילו קשור לביטוי הזה, אל עולם. כי בחסידות תמיד מסבירים, לא כתוב כאן אל העולם. זה לא סמיכות רגילה. אלא אין הבדל בין אלוקים והעולם. זה קשור לזה שהוא כאילו מעל הזמן. הוא רואה שהכל זה אלוקות. אם הכל זה אלוקות, זה גם הכל זה השם, וגם השם זה הכל, משני הכיוונים, מכל הצדדים, והוא יכול לראות את ה... כמו שאמרנו, שאתה עומד מעל הזמן, אתה רואה את כל הרגעים לפניך, כאילו פרוסים על פני המרחב מולך. ומשם הגענו חזרה... בגלל המטבע הזה שסוגר פתאום מעגל, תופר מעגל דווקא עם הצעיר, עם האדום, יותר מאשר, ועכשיו פתאום עולה לדעתי את הדבר הכי פשוט, מה זה האשל? אמרנו שבמטבע יש את האדום זקן ולבן הזקן, והשחור הוא נבלע שם באמצע, הם לוקחים את המילה אשל ומבליעים את השין, אז מקבלים את המילה הזאת אל, אל עולם, בדיוק משהו, כן, הוא נוטע אשל וקורא בשם השם אל עולם, א' למד. אז בדיוק א' למד זה החיבור של האדום והשחור, סליחה, האדום והלבן, וזה משני הצדדים של המטבע. כלומר, למדתי משהו על אברהם ולמדתי משהו על דוד. שדוד גם הלך עם המטבע, הרגיש את הזקנה מולו בעתיד, וכך הוא לקח את האדמוניות של עשיו למקום הרבה 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 יותר טוב. מקום של תשובה ששרת אותו בעתיד, משרת אותך בזקנה, בניגוד לאחד שנשאר בסוף קצת בידיים ריקות. עכשיו נחזור לאברהם, ונחזור לראשון של הפרשה, לשאלה של איך הוא מצליח ללדת ילד בגיל 100. ופה סיפור, סיפור חסידי. יום שבת הקרוב זה קף חשבן. קף חשבן זה יום ההולדת של הרבי החמישי מחבד, כן? סיפור חבדי. הרבי החמישי של חבד קראו לו הרבי הרשב, רבי שלום בר, ו... הוא, זה בדיוק יוצא יום הולדת 160 שלו, אם מעניין אותך, מספר עגול. והוא נולד בכף חשבן, כלומר, כל שנה יום הולדת שלו זה היה על פרשת וירא, פרשה שלנו. הסיפור הזה קורה כשהוא היה בין או 4 או 5. איך יודעים שהוא היה בין 4 או 5? בגלל שזה קשור במפגש שלו עם סבא שלו, שזה הרבי השלישי של חבד, שקראו לו הצמח צדק, כן, שני דורות אחורה, וכשהוא הגיע ליום הולדת 6, הסבא הזה כבר נפטר, הוא לא חי יותר. ו3 זה גיל מוקדם מדי בשביל הסיפור הזה. אז זה קרה או ביום הולדת 4 או ביום הולדת 5, שזה פרשת וירא, השבוע שקוראים בפרשת וירא, והוא נכנס ביום הולדת שלו, יום מיוחד, יום חשוב, ליחידות, מה שנקרא, לחדר הפרטי של הסבא שלו, שהוא הרבי, הוא הרבי, שכולם נפגשים איתו, מה שנקרא, ביחידות. יחידות עם הרבי, זה מושג נורא נורא גדול, להיות עם הרבי בשיחה של, בארבע עיניים, זה הדברים הכי עמוקים קורים שם, יחידות, זה נוגע ביחידה שבנפש. אבל בקרה זה גם סבא שלו בפשטות. רק אני רוצה להצביע שיש לנו פה ציור של סבא ונכד, כן? שקשור בפרשה, כן? סיפור שנהיה מאוד יסודי בחב"ד, הם מספרים אותו תמיד בהקשר של השבוע הזה. אבל הפעם, ביום הולדת הזה, יום הולדת אמורים לשמוח, אבל הרבי הרשב, הרבי החמישי לעתיד, שלום בר הקטן, נכנס אל הסבא והוא בוכה. והסבא שואל אותו, למה אתה בוכה חמוד שלי? אז הוא אומר לו, אני בוכה, בגלל שאני לא מבין למה השם לא מתגלה אליי כמו שהוא התגלה לאברהם. שהרי הפרשה מתחילה במילה וירא. באמת לפני זה, השם לא כתוב אף פעם שהוא נראה לאברהם, זה נורא מעניין, הוא אמר לו, לך לך, והוא עשה איתו ברית בין הבתרים, הוא עשה איתו את הברית מילה, אבל לא כתוב שהוא נראה אליו. ופה זה, ההתגלות, דרך המלאכים. אז הוא בוכה ואומר, אני לא מבין למה השם לא מתגלה אליי כמו שהוא התגלה לאברהם אבינו. תמימות מופלאה ומתוקה ומקסימה של ילד, שכנראה בגילאים שאחרי זה, כבר הסיכוי שהוא ישאל את השאלה הזאת בתמימות, הוא אפסי. זו שאלה שיש איזה גיל יקר ותמים שעוד אפשר לשאול אותה לגמרי לגמרי בתמימות. אז הסבא שלו מחייך, ואומר לו, חמוד שלי, אתה יודע שכשיהודי בן 99 מחליט למול את עצמו, מגיע לו שהשם מתגלה אליו. וזה מרגיע את הילד, הוא מנגב את הדמעות, וזה סוף הסיפור, כן? עכשיו עוד פעם, יש לנו פה תינוק, ילד קטן מאוד, ויש לנו זקן, וזה פרשת וירא. והם נפגשים, והילד שואל, אני גם רוצה לראות את השם, אני רוצה להרגיש קרוב להשם, אני רוצה לחוש שהשם איתי. והסבא שלו, שעוד בשנה הבאה הוא כבר לא הולך להיות, זאת אומרת, זה השנה האחרונה בחייו של הסבא, כן? הרי אמרנו שביום הולדת הבא, או שנה או שנתיים, תלוי, כן, אם זה 4 או 5, ביום הולדת 6 שלו הוא כבר לא הולך להיות בין החיים, אז או שזה השנה האחרונה לחייו, או שזה שנתיים האחרונות לחייו. מתוך המצב הזה, הוא יודע גם לענות תשובה, אגב, יש תשובה קלאסית לשאלה הזאת, שהיא תשובה אחרת. התשובה הייתה, התשובה בגמרה לשאלה הזאת, למה הברית מילה בגיל מאוחר, שאלה קרובה, היא כדי לא לסגור את השער בפני הגרים. שכל הגרים שצריכים לעשות ברית מילה בגיל מבוגר, ידעו שאפילו, הנה, אפילו אברהם עשה ברית מילה בגיל מבוגר. אז זה נורא פותח שער לגרים, היום זה לא רק לגרים, זה גם לבעלי תשובה. כל אחד, יש היום הרי אפילו יהודים שלא עשו להם ברית מילה. חלק מברית המועצות וחלק מהתרבות הישראלית. ואז הם צריכים שיהיה להם ולגרים איזה שער שאומר שאפשר לעשות ברית מילה בגיל מבוגר, הנה אברהם אבינו בכבודו ובעצמו. אבל זה לא התשובה, הוא מכוון תשובה שמתאימה לילד. זה לא קשור לילד, זה דרך אגב זקן יכול לחזור בתשובה, מה הקשר? זה תשובה לעצמו, לא תשובה לילד. לילד הוא אומר, מה בעצם הוא אומר לו? מה עומק התשובה כאן? עומק התשובה כאן זה אומר לו, נפלא נכדי היקר, שאתה בוכה בדמעות, שאתה רוצה להרגיש קרבת אלוקים. אם תזכה לשמור על הרגש הזה בגיל 99, אז באמת אולי תזכה להתגלות אלוקית. כי מה זה אומר לעשות ברית מילה לעצמך? הרי זו התשובה שהוא אומר לו. כשיהודי ב-99 מלט עצמו מגיע לו שהשם יתגלה אליו. מה זה מלט עצמו? למולט עצמך זה לחפש קרבת אלוקים בצורה ילדית. במקרה הזה בגיל מבוגר. אתם, ברית מילה זה דבר שעושים לתינוק. זה היה מצווה. החל מיצחק, זה באמת אמורים לעשות זה בגיל 8 ימים, לא בגיל 13 כמו ישמעאל או בגיל 99. זה דבר תינוקי, ברית מילה, בצורה הכי פשוטה. כשאדם עושה לעצמו ברית מילה, זה אומר שהוא משמר בתוכו את הילדותיות שלו, שהוא אומר, אני עדיין לא מספיק קרוב להשם, יש לי עוד משהו לתקן, עוד איזה אורלה להסיר. מה זה אורלה בכלל? אפשר להגיד שבעצם יוצא מזה שאברהם מל את עצמו כל השנים. הוא כל יום ויום הוא מל את עצמו. הוא כל יום מחדש שאל את עצמו, האם אני מספיק קרוב להשם, האם אני יכול להיות יותר קרוב, מה מכסה ומסתיר, איפה אני עדיין רחוק מהשם, איפה יש לי אורלה שמכסה, ולחפש את הדבר שהיום אני עוד יכול לתקן, והיום אני עוד יכול לעשות. ואז באמת בגיל 99 הוא אמר, יש אפילו עוד מה שאני יכול לעשות, את העורלה הפיזית עצמה אני עוד לא הסרתי, ואני יכול עכשיו גם את זה לעשות, אז אני קופץ על זה, סס אנוכי על אמרתך, זה פסוק שדורשים אותו לברית מילה. כלומר, בעצם יוצא מכל הדבר הזה, שהוא בעצם אומר לו, כשאברהם מל את עצמו בגיל 99, זה אומר שהוא שמר על, על המשאלה הילדית, התמימה, שלך, להיות, להרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא. את זה הוא שמר, ובזכות זה מת השם יתגלה אליו. באמת מה כתוב בברית מילה? תלך לפניי והיה תמים. היה תמים בציווי, לשמור על התמימות, לחדש כל הזמן, לשחזר את, את התמימות שלך. אז כל הציור כאן אגב, של דמעות, של יום הולדת, של יחידות אצל, אצל הרבי, זה הכל דימויים לספירת הכתר שקשורה לזקנה. כלומר, התינוק, הוא בא מה... עוד, אין לו אפילו זקן, זה עוד לפני השלב האדום, הילד הזה, הנכד, והסבא הוא מהמקום של הכתר, אבל רואים שהנה הכתר מאיר אצל התינוק הזה, אצל הילד, את הילד בן 4 או 5, בצורה הכי חזקה, כי זה יום הולדת שלו, שזה מזלו גובר, מזל זה הכתר, וזה דמעות, שכתוב שדמעות באות למעלה מהשכל, הן באות גם כן מהכתר, יש דימוי של, כמו שאמרנו על הטלטלים השחורות, יש גם דימוי קבוצותיי, רסיסי לילה, ראשי נמלה טל, זה דימוי לשפע של טל, שנמצא בעל מודע, בכתר שמעל הראש, ואיפה הוא מתבטא? בדמעות. דמעות זה כמו טל. והילד פה בעצם מחובר אל הכתר, והוא אומר לו, אם תשמור על החיבור של הכתר, אז מצוין, ככה רוצים להתבגר, ככה רוצים להזדקן. רוצים שהזקן יחוש את ה... תוך כדי ההתבגרות שלו, כמו שאמרנו, בלי בושה, ובלי ניתוחים פלסטיים, או בלי להסתרות ותשטוש או בושה, לשמור על הנאורים האלה ועל הבכי שלך. וזה הסיבה שאברהם זכה להתגלות. הוא שומר על הדבר הזה. וזה מחבר אותנו לביטוי באים בימים. מה זה באים בימים? כשמתרגמים את זה, אז קוראים איזה advanced in days, או in years, או מזקנים. כן, מי חושב על הביטוי? בא בימים, זה זקן. אבל המשמעות המילולית של באים בימים, זה באים ונכנסים לתוך הימים, למה אברהם ושרה זכו להיות כל כך, זקנים וצעירים בו זמנית? כי הם באו לתוך הימים שלהם, הם נכנסו לתוך הימים. וכשאתה נכנס לתוך כל יום, אתה חווה כל יום, גם כיום הראשון שלך, ובמובן הזה אתה ילד קטן, וגם כיום האחרון שלך, כלומר שזה, מי יודע, ואני צריך לתפוס את ההזדמנות לעשות עוד איזה מצווה, עוד איזה חסד, עוד מעשה טוב, להביא עוד איזה אור, לשמח עוד איזה מישהו, ללמוד עוד איזה משהו בתורה. זה, כשאני בא, אולי לכן זה ימים בלשון רבים, כשאני נכנס לתוך כל יום, ואני חווה אותו גם בתור היום הראשון שלי, וגם בתור היום האחרון שלי. שניהם מפיחים בי רעננות וחיות. שני המבטים האלה, אבל זה שניהם. אני שומר על הזקנה שלי, ואני שומר על הנעורים שלי בו זמנית. אחד עם השני. שני הימים האלה, היום הראשון של הילד, והיום האחרון של הזקן, חיים אצלי ביחד, ואני בא בהם, בא בתוכם, חי את שניהם באותו רגע. רק כדי לדייק את הנקודה הזאת, אני אוסיף עוד איזה רעיון קטן, עוד איזה מדרש, שמחדד עד הסוף, ובזה אנחנו באמת נסיים לערב. אני שוב ושוב אומר, שהנקודה כאן, היא להזדקן, ולשמור על הילדות, אבל לא אחד על חשבון השני. כלומר, כבר אמרנו את הביטוי הזה, שזקן זה, זה קנה חוכמה. מה זה בכלל אומר הביטוי הזה? זה אומר שהוא, קנה חוכמה, זה אומר שהחוכמה היא עכשיו קניין שלו. יש לו חוכמה מצטברת. אם אדם מתבגר ומזדקן, אבל הוא ממשיך להתנהג כמו ילד, כאילו הכל הוא רואה פעם ראשונה, והכל הוא חווה פעם ראשונה, והוא מגיב במין צורה כזאת, כאילו וואו, כאילו הוא לא שמע שום דבר, כל רעיון, הוא חושב אולי, שהוא מקיים את מה שניסיתי ללמד בשיעור הזה, שהוא אומר, הנה אני, למרות שאני זקן, אני מסתכל על העולם כמו ילד קטן, ואני מתפעל ומתרגש כמו ילד, אבל זה קצת כמו הטשטוש של הזקנה, או המחיקה של הזקנה, זקנה זה אומר שאתה, יש לך חוכמה מצטברת, אתה לא פתאום חוזר לאפס כל יום מחדש, כאילו אתה נולדת היום, ואתה לא יודע כלום, שכחת הכל. ברור שאתה יש לך ניסיון, ויש לך ידע, ויש לך ותק בהמון המון דברים, וצברת דברים, צברת חוכמת חיים, וזה דבר שאתה צריך מאוד ליהנות ממנו, קנית כמה דברים בחיים שלך, קנית חוכמה, אז כן, זה קנה חוכמה. אבל יחד עם זאת, כדי שהתודעה הזאת שקניתי חוכמה לא תהפוך להיות איזה מין הרגשה, כמו שיש בקהלת קצת, של אין חדש תחת השמש, שכבר ראיתי הכל, שמעתי הכל, אי אפשר לחדש לי שום דבר, ואני מריר, אז אני חייב להפיח שם כל הזמן את הרוח של הילד, ששומר, כמו שאמרתי, על הבקשה לקרבת אלוקים. כלומר, שאומר, יש, האלוקות היא אינסופית, אני עוד לא מכיר אותה. במובן הזה, אני, גם כשאני רואה דבר מוכר, מצד אחד הוא מוכר לי, כי אני כבר איש מבוגר, ראיתי כבר הרבה דברים בחיים, אני כבר ראיתי דבר או שניים, כמו שאומרים. מצד שני, אני כן קשוב לראות איזה נקודה יכולה להתחדש לי כאן. איזה פרט אני עוד לא שמעתי. איזה, יש פה איזה משהו, בכל זאת, איזה מישהו ש... יש משהו שאני עוד יכול ללמוד כאן. לא שאני כל פעם בא, כאילו מחקו לי את הזיכרון, ואני כל פעם ניגש לעולם, כאילו הרגע נולדתי. זה מגוחך. זה קודם כל זה לא אמיתי, אתה מבוגר, צברת ניסיון, צברת חיים, מה אתה משחק אותה ילד קטן, זה אפילו אפשר לומר מגונה קצת, כן? אבל מצד שני, אל תרגיש באיזה מין הרגשה של קהות חושים שהכל מוכר, אלא תחפש את הנקודה, תשאיר את הניצוץ הילדי בוער שם, תוך כדי החוויה של הידע המצטבר, כן? אני מאז שהרב עדין שטיינזלץ נפטר, אני חושב עליו המון המון המון, לצערי הרבה יותר מה שחשבתי עליו כשהוא היה חי, ונזכר במה שהרגעים שהיה לי אותו, דברים שלמדתי ממנו, וחוזר ללמוד עכשיו ממנו, ואני חושב שהוא ממש הדוגמה מאוד מאוד חזקה לדבר הזה. למישהו, אפרופו, גם אדום, זקן אדום, היה ג'ינג'י, והוא ממש אמר על השילוב הזה, של ידע שהוא צבר אותו וידע אותו, הוא לא חי כמו... ומרבה הצער מכירים גם זקנים כאלה, שהם הם, הם רוצים להיות מתלהבים ומתחדשים, אז הם כאילו שוכחים, משכיחים מעצמם בכוח את כל מה שהם יודעים, כל תובנה שהם צברו בחיים שלהם, כדי להגיד וואו, זה מדהים, אני מתרגשים ככה. הוא היה מבוגר, ויודע, ולא מתפעל ולא מתרגש, אבל יחד עם זה נורא נורא ילד, ילד ג'ינג'י וילד שובב, וילד שמעודד לשובבות, ושמר על הדברים האלה. אז המדרש שאני רוצה להוסיף כאן לתמונה, זה שיש מדרש שמדבר, אפרופו קהלת, הוא מתחיל עם ההבל הבלים, אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל, יש שם שבעה הבלים סך הכל, והמדרש הזה אומר שיש שבעה שלבים בחיים, הכל זה הבל, אבל יש שבעה הבלים ושבעה שלבים, ולא ניכנס לכל הפרטים, כי מה שמעניין אותנו זה השלב הראשון והאחרון רק. השלב הראשון, ההבל הראשון, זה שהתינוק כתוב שהוא כמו מלך, התינוק הוא כמו מלך, הוא נולד וכולם מעריצים אותו, משתחווים לו, מפנקים אותו, מטפלים בו ולא מפסיקים להרעיף עליו שבחים ומשוגעים עליו. כמו מלך. לא, הוא לא הרוויח את זה ביושר, הוא פשוט כזה מתוק וחמוד. והוא בעצם אפשר להגיד מזכיר את מלך מחי המלאכים. אז כולם נורא מתפעלים ממנו. אחרי זה יש כל מיני שלבים, יש שלב של, של, של חזיר שהילד הוא מתלכלך ויש שלב של סוס ויש שלב של חמור שעובד ושלב של כלב, כל מיני שלבים. ואז מגיע השלב השביעי. בשלב השביעי קורה דבר מעניין. בשלב השביעי זה מתפצל, השלב השביעי זה הזקנה. ושם זה מתפצל לשני, שתי גרסאות. כמו שבהתחלה דיברנו, שכשאתה, יש לך זקן אדום, אז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לקחת את האדמוניות הזאת, ולהיות כמו עשיו או כמו דוד, אז כאן זה פתאום יש גם, לא בדיוק צומת, בגלל ש... ההתפצלות בסוף של שני סוגי הזקנים זה תלוי איך הם חיו קודם לכן, כלומר זה תוצר של הצומת של העשיו או הדוד. ואז כתוב דבר, זה קצת קשה לשמוע, אבל חסידים שומעים הכל באוזן חיובית, בעין חיובית, ובוודאי אם אנחנו חיים בתודעה שכל יום עושים תשובה וכל יום בוחרים, מעצבים את העתיד שלנו. המדרש אומר שכשהשלב השביעי, אז הוא מתחיל מהשלילי. בשלב השביעי האדם נהיה כמו קוף. קוף, הוא כבר, יש אפילו בחלק מהגרסאות של המדרש, זה מאוד מפורט. איך הוא שוכח, הוא מתבלבל, והוא מזיל ריר, וכל מיני דברים כאלה. וזה כאילו מדמה לקוף. אפשר להגיד שקוף הוא גם נהיה קצת, קוף זה גם, מזה אולי באה מילה באנגלית, copy. קוף זה מעתיק אנשים, גם באנגלית, ape, קוף. זה פועל, להעתיק מישהו, to ape someone, זה להעתיק אותו כמו קוף. שהוא הוא כאילו נהיה איזה שטנץ, ואין לו משהו מקורי להגיד, והוא משהו איזה מין, וזה מאוד שלילי. אבל אז אומרים, לא, זה רק בזקן שהוא עם הארץ. כלומר, שהוא לא יסכיל לנתב את החיים שלו לתורה וקדושה ותשובה ולימוד, ועבודה פנימית וחיים של קדושה. אבל אם הוא כן עשה את זה, אז הוא מזדקן כמו מלך. שזה מה שאמרנו על התינוק. עכשיו, בעצם מה שיוצא כאן, זה שאם חושבים על זה, גם הקוף וגם המלך, שזה שתי אפשרויות, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, איך אני רוצה להיות כשאני אהיה זקן. זה שניהם סוג של חזרה לילדות, אבל בצורה הפוכה. ההידמות לקוף, זה כמו שאמרנו, אחד שמעמיד פנים שהוא ילד, למרות שהוא זקן. הוא מעתיק, קופי, מחכה את הצעירים. כן, אני לא מדבר עכשיו על סניליות או דברים, כי אני מדבר על זקן שחושב בטעות שהדרך להיות צעיר ברוחך זה להתלהב כמו ילד קטן, או להסתכל על העולם כאילו לא קנית, לא צברת שום חוכמה. אבל למה אתה מעמיד פנים שאתה צעיר? אתה לא צעיר, אתה לא ילד, על מי אתה עובד? מה אתה מנסה לעשות פה הצגות שאתה צעיר, או להסתיר את הגיל שלך, כמו שדברנו בהתחלה, על טשטוש הגיל, כן? הוא מטשטש את הגיל, מעמיד פנים של צעיר, על מי אתה עובד? מה אתה או את מנסים לראות צעירים? אתם לא, זה סוג של קופיות, אתם מעתיקים את הצעירים, מחכים, מנסים להידמות לצעירים. אבל הגרסה הנכונה היא הגרסה של להיות כמו מלך. מלך דווקא הוא עם הזקן הלבן, והוא עם ה... הוא מראה, הזקנה שלו היא מופגנת. למה? כי זה באמת מכובד. זה קנה חוכמה, וזה קנה ניסיון חיים, וזה קנה הרבה דברים, כן? הרי הביטוי זה קנה, לא כתוב מה הוא קנה. חזל אומרים חוכמה, אבל הוא קנה הרבה דברים, צבר הרבה. חוכמה ותבונה ודעת וניסיון ותובנות רגשיות, הרבה דברים הוא קנה בחיים שלו, והוא לא מסתיר את זה. ואז הוא באמת חוזר להיות כמו הילד, מלך, כמו שהתינוק הוא מלך, גם הוא מלך, אבל כמובן שזה מלך, זה אגב בדיוק הספירות, מלכות וכתר שהיה לנו. המלך של התינוק, זה מלך שלא הרוויח את המלכות שלו בשום צורה, כלומר הוא חמוד, אז כולם מעריצים אותו. אבל המלך של הזקן הוא מלך הפוך, זה מלך בזכות ההזדקנות שלו, בזכות החוכמה והמידות שהוא בנה והחסדים שהוא השפיע וכל הדברים, כל אחד עם העניין שלו, בין אם זה מה שהוא למד או מה שהוא עשה, יש כל מיני נשמות, יש את הנשמות שלומדים ומלמדים, יש נשמות שעושים חסדים, יש נשמות שהן משפחתיות מאוד, יש כל אחד. העיקר זה שהוא לא מנסה לחכות את הצעירים, להתחרות עם הצעירים, להעמיד פנים של צעיר, הוא דווקא מאמץ בשתי ידיים את הזקנה שלו, ומתוך כך, אימוץ מלא של הזקנה, אז הוא באמת מכיל, כמו שהלבן מכיל את האדום והשחור, הוא ממילא מכיל בתוכו את כל האש של הנאורים שממשיכה לבעור בו, דווקא מתוך זה שהוא, כמו שאמרנו, הוא רואה את הערך ואת היופי שבכל הזמן, וממשיך לחיות בתודעה שאני מחפש קרבת אלוקים. הוא משמר על הילד, לא בחוץ, אלא בפנים. והילד בפנים, הניצוץ, האש הזאת שממשיכה לבור, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תקבה, הוא לא צריך זקן אדום, הוא לא צריך את האדום בחוץ, יש לו אדום בפנים, האש הזאת פוערת אצלו בפנים, במזבח שבתוכו, כביכול, והבעירה התמידית הזאת, זה הילד שבו. אם הוא הופך, אם הוא רוצה שזה יהיה בחוץ, אז הוא סתם נהיה קוף, כאילו נהיה מעתיק את הצעירים. אבל אם הוא שומר עליה בפנים, אז יש פה נסיעת הפכים פי מיליון יותר מעניינת, שהוא כן זקן, והוא כן נהנה מהזקנה שלו ולא מתבייש בה, וחי אותה בהנאה בשמחה עם הידע המצטבר וכל החוכמה המצטברת, ועם הבערה הפנימית, האש הפנימית של התינוק. אז הסיום של השיעור הזה, ככה הטייק אווי, כמו שאומרים, הדבר לקחת אותו הביתה, זה שאנחנו צריכים ללמוד מאברהם, לעשות כל יום ברית מילה. כל יום ברית מילה זה אומר כל יום לראות מה האורלה שאני מסיר היום, ומה הברית שאני קוראת היום עם הקדוש ברוך הוא. איזה נקודה של ריחוק אני מעדן אותה ומרקח אותה ומל אותה. ואיזה נקודה של קדושה פנימית קרבה יותר גבוהה אני חושף אותה. ואם אני שומר על הדבר הזה, על הבקשה של קרבת אלוקים, אנוכי קרבת אלוקים לי טוב, את פניך השם מבקש כמו דוד, ואני שומר על הדבר הזה, אני באמת מתרענן כל יום, ואני מתחדש כל יום, ואני מתחדש, התפילה מתחדשת שלפעמים חוזרת על עצמה, כי באמת התפילה היא אותה תפילה, אבל כשאתה מתרענן, אז כל יום איזה פסוק אחר פתאום מאיר לך, אם אתה בהתחדשות, אם את חווית התפילה כרפטטיבית, כנראה אתה משהו אצלך באש התמיד לא בוער. וזה למרבה העניין, לצעיר, זה אומר כבר עכשיו לחשוב על הזקנה, כמו שאומרים שהחי ייתן אל ליבו כשהולכים לבית האבל, לחשוב כבר עכשיו מה, איך אני רוצה לגמור את החיים שלי, איך אני רוצה לעבור אל הצד השני של החיים, אל העולם הבא, לשאול את זה בגיל צעיר, לא לפחד מהכאילו שכל האיסבים ילעגו לך שאתה כאילו זקן, למה אתה לא נהנה מהנאורים? עד הפוך, אני הכי נהנה מהנאורים ככה, כשאני שואל שאלות מהנצח, אני עובר לנקודת מבט של הנצח, ולפי זה לאור הנצח אני רוצה לחיות את הרגע. וכמובן זה גם עבודה למבוגר, להחיות בתוכו פנימה את הילד שבו, שיבער ויחפש ויסקרן, ובשני האופנים האלה אני באמת מצליח לחבר את ההפכים של הנצח והרגע. אני חי את הרגע מהזווית של הנצח, ומהזווית של הנצח אני חי את הרגע. וככה נזכה בעזרת השם כולנו להיות באים בימים, כמו אברהם ושרה, האבות שלנו, במלוא המובן של המילה. כפשוטו וכמדרשו. אז זה השיעור שלנו להשבוע, פרשת וירא.